יש כאן על השולחן הקטן שלנו ערימה קטנה של פתקים. הספקנו להציץ בהם, לראות חלק. יש הרבה שאלות טובות. ניסינו קצת לקבץ אל שאלות שמתחברות, ונראה תוך כדי. אני רוצה לומר מראש, היו שאלות שמתייחסות אל הנושא יותר של חיי היומיום, ואותן העברנו בשיחות מחר, אנחנו נתייחס אל הנושא. נראה לי שגם לא נגיע לכל הפתקים האלה, אז אנא, אם שאלתם איזושהי שאלה ולא תזכו להתייחסות ישירה, קבלו זאת בהבנה. יונתן ואני נעשה כמיטב יכולתנו להתייחס לדברים, לפעמים אחד מאיתנו יענה, לפעמים שנינו נציג אולי דעות דומות, שונות. בואו נראה מה יהיה. כתוב על זה שאלה ליונתן.
מהי בעצם המודעות הזאת שדיברת עליה אתמול, שתמיד ניתן לסמוך עליה? מה ההבדל בינה לבין התודעה, או תשומת הלב, או המחשבות שלנו? איך ניתן לחוש בה? כן, ידעתי ש זה נושא שלא קל להביא בהירות אליו, ניסיתי להבהיר איזשהו חמקמק שקשה קשה להגיד על זה מילים. אי אפשר לחוש בזה מודעות, אבל דרך המודעות אנחנו חשים בכל. המודעות היא הבסיס שעליו מתקיימים חיים. כאמור, נאמרות מילים ונשמעות. איך הן נשמעות? ישנה אוזן ששומעת וישנה מודעות שערה לזה. אז שוב, לא ניתן להגדיר את זה. מודעות ותודעה, אני חושב שזה הכוונה לאותו דבר. לא יודע בדיוק מה ההבדל, זה עניין של קונטקסט. ותשומת לב זה כוונה שיש לנו להיות ערים להופעת המודעות. אוקיי, אז ההבדל זה לא תשומת לב, זה הכוונה. אני רוצה לשים לב, אני שם לב, כוונה להיות ובאמת בטיצ'ינג הבודיסטי, כשנכנסים לפרטים, אז תשומת הלב שייכת למצרפים של הרצון ושל הכוונה. וההכרה היא מצרף בפני עצמו, אז אבל ההצבעה היא לאותו דבר. עכשיו, מחשבות כמובן שזה משהו אחר. מחשבות זה אלו רעיונות שמופיעים, איפה מופיעים? מופיעים במודע, מופיעים דרך מודעות. אז אפשר להיות מודע למחשבות, ואפשר להיווכח שהמחשבות נודעות. אחרת, איך נדע שיש מחשבות? הן נודעות. עכשיו, זה משהו, כמו שאתם שמים לב, משהו מאוד מאוד עדין. ולכן, הדרך היחידה לדבר על זה, או דרך הנוחה לדבר על זה, זה כמו, זה להשתמש בדימויים, כמו המסך של קולנוע, המסך עצמו ריק לגמרי, וכל מה שמוקרן עליו נראה וברור, כי יש מסך שעליו דברים מוקרנים. ומטאפורה נוספת זה המראה, הדברים נראים, יש מראה שמשקפת את הדברים. אז אלה מטאפורות. אי אפשר לחוש במודעות, אבל אפשר להיווכח שהכל, כל העולם מופיע במודעות. במודעות, בתודעה, כמודעות. אז לי נראה שדי חזרתי על מה שאמרתי אתמול. אם זה חידש משהו למישהו, אז אני שמח, ואם לא, אז אחריות המוגבלות היא עליי.
אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, ותקווה שאם זה יבלבל, שזה יבלבל רק עוד מעט. לגבי הדימויים האלה, דימויים כמו מסך הקולנוע או המראה, שהם בהחלט דימויים חזקים שיכולים מאוד להועיל, חשוב גם לומר שלא מדובר במשהו שקיים לכשעצמו, בשונה ממסך הקולנוע שממשיך להתקיים גם כשהסרט לא מוקרן, או שהמראה שהיא נמצאת שם גם כשאין, לפחות אנחנו מאמינים ככה, אנחנו לא יודעים כי אנחנו לא נכנסים לחדר, אנחנו מאמינים שהיא שמה. בשפת הדרמה, המודעות או ההכרה זאת התהוות מותנית, בדיוק כמו שאר הדברים. ברגע שיש מגע בין עיניים, בין איבר חישה בריא לבין צורה או צבע, נוצרת מודעות של ראייה. ברגע שנוצר מגע בין אוזניים, איבר חישה בריא, לבין רטט, לבין תנאים ונסיבות שיכולים לעורר חוויה של שמיעה, נוצרת מודעות לשמיעה. וכולי וכולי, לגבי שאר החושים, כולל שאר החושים השישי, התודעה, בין אם ברמה של חשיבה ובין ברמה של רגש. מלבלתי מספיק? על פי הדרמה, האם ישנה משמעות לקיום, לבריאה, להיותנו כאן? אז קודם כל איזשהו גילוי נאות. יכול להיות, די סביר להניח, אני לבטח משתמש לפעמים בשפה על פי הדרמה או הבודה אומר, האם אני באמת יודע מה הדרמה אומרת? האם מה שאני אומר זה מה שהבודה אומר? כשאני אומר את המילים האלה, אני מתכוון לדרך שבה אני מבין, חווה את הדרמה או את מה שהבודה מצביע עליו. בלי הדרמה, משמעות, עולה לי דווקא איזשהו ציטוט קטן מספר שסיימתי לפני כשנה לתרגם אותו ויצא לאחרונה בעברית, ספר שגם יוצא לכם כאן מחר למחירה, שנקרא בודהיזם ללא אמונות, מאת סטיבן בצ'לור. ויש שם איזשהו משפט שאומר, החיים אינם בעלי משמעות או נעדרי משמעות. משמעות ניתנת לחיים על ידי שפה ודמיון. בתוך כך, גם אם מה שאנחנו רואים אותו, שכלומר שכל מה שישנו זה הרגע הזה, וכל מה שאפשר לעשות זה להיות ברגע הזה, זה יוצר מתוך כך, מתוך השפה, מתוך המחשבה, איזשהו רעיון שנותן משמעות, או יכול לתת מטרה. הדרמה, בחזון המאוד מאוד רדיקלי שנמצא בבסיסה, מותירה את המקום. זה לא שאין משמעות, ולא לא שיש משמעות. זה בשפה הדרמית הטכנית, זה ריק. לא ריק עם האסוציאציה של המילה שיש לנו. מתוך הריקות הזאת בעצם מתאפשר כל החופש שהוא. ומתוך כך אפשר לצקת משמעות, ולמען האמת זה גם בלתי נמנע. זה משהו שקורה ונעשה. לא להאחז. כמו שכריסטופר, המורה שלי, אומר בתוך הזה, Liberation through non-clinging. שחרור באמצעות אי-אחזות. זה בעצם מה שהבודה לימד.
אני רק רוצה לשאול אותך, את המשפט שציטטת מתוך הספר, זה משהו שסטיבן באטלר אומר.
כן.
כן. אני חקרתי, התעניינתי, אני גם, רק כל מה שאני יכול להביא זה את ההבנה שלי, המוגבלת, למה שהטיצ'ינג הזה מנסה ללמד. אבל היה תקופה שהתעניינתי מה לבודה היה להגיד על משמעות, וחיפשתי בעזרת, לא קורא את השפות, אז מה שיש באנגלית, ושאלתי מומחים, וחיפשתי במנועי חיפוש, ולא מצוי, לפי מיטב ידיעתי, לא מצוי, המילה משמעות לא מצויה, זה לא מילה שהשתמשו בה באותה תקופה. אתה מצאת? לא, אז... ומשמעות, בדיוק כמו שערן אמר, זה צורך שלנו, זה צורך לצקת משמעות, זאת אומרת, לתת ערכים מסוימים ולהגביה פעולות מסוימות, איכויות מסוימות, ולתת להם משמעות של ערך, של משמעות, זה משהו שנותן משמעות לקיום שלי, וזה משהו מאוד אישי, והבודה באמת לא דיבר על משמעויות ולא אמר, יש משמעות או אין משמעות. אני רק יכול לשתף מהדרך שלי, זה שאחת הסיבות העיקריות שהביאה אותי לתרגול, זה היה אובדן משמעות בחיים שלי. אני פשוט גיליתי שמה שאני עושה לא מספק אותי, ופתאום לא הבנתי what it is all about, ומה חיים ומתפרנסים ו... ואוהבים וזה, והדברים נהיו תפלים, אז החיפוש הזה הביא אותי למדיטציה, ואף אחד לא דיבר על משמעות, ויחד עם זאת, מתוך התרגול, החיים נמלאו בחוויה שלי, נמלאו משמעות. אז זה משהו שאנחנו מוצאים לעצמנו, מתוך מה שיקר לנו, מה שראוי לנו, משהו שהוא, זה ערך נעלה ששווה לחיות בשבילנו, וכל אחד, זה לא שהמשמעות היא א' ב' ג', כל אחד, מה שבשבילו ראוי, אז זה בשבילו משמעותי. אז זה ה-5 cents שלי, עניין המשמעות. אם אני לא בדיוק אני, אלא המודעות שלי, שלא נשלטת על ידי, אז אני הוא החוויה או החווה של המתרחש, של ההוויה. אם אני לא שולט במחשבות שלי, איך אני יכול להחליט מה שהוא בכלל? כן. אני אסתבך אם אני אקריא את כולם. אחד אחד. אז אם אני לא, אם אני לא בדיוק המודעות שלי, אז מה אני? ואם אני לא שולט במחשבות שלי, איך אני יכול להחליט משהו בכלל? אני אתחיל מהחלק השני של השאלה, כי זה יותר קל לי להתחבר לזה כרגע. זה באמת שאלה, אנחנו תוהים מי בוחר, כי אין ספק שמופיעות בחירות, נכון? מופיעות בחירות, כמו שמופיעות מחשבות, כמו שמופיעות רעיונות, כמו שמופיע רצון, כמו שמופיע אהבה, כמו שמופיע תשוקה, כמו שמופיע תחושת משמעות. הדרמה, הבודה, ובטח אנחנו לא שוללים ולא אומרים, זה לא קיים. זה מופיע. מופיעות בחירות, מופיעה אהבה, מופיע רצון. מה שאולי מתבהר יותר ויותר, מה שיכול להתבהר, זה שזה קורה מעצמו. נכון מפתיע. הבחירות מופיעות מעצמן. אם אנחנו באמת קשובים, אז לתהליך הבחירה, אז אנחנו יותר ויותר נראה ש... מה זה אני בוחר? מה זה אני בוחר? יש א' ויש ב'. ואנחנו מתלבטים, וכשזה לא ברור לנו, אז אנחנו מפעילים הרבה רציונל והיגיון ומחשבות, אז מופיעות הרבה מחשבות, ומתישהו ישנה נטייה לכאן או לכאן. הנטייה הזאת מופיעה, אם היא נטייה אינטואיטיבית, אם היא נטייה של היגיון, הופיעה נטייה, ואז מה אנחנו אומרים? בחרתי. בדיוק, כמו חשבתי. הופיעה מחשבה, ואנחנו אומרים חשבתי. הופיעה אהבה, ואנחנו אומרים אהבתי. אז הכל מופיע, אבל מה שמתבהר זה שזה מופיע בצורה מופלאה, כשאנחנו פחות עסוקים בלשייך את התופעות לעצמנו, לקחת אליהם בעלות. אז בגדול, אני רוצה להרגיע עד כמה שניתן, שמה שאמיתי אי אפשר לקחת, כי זה אמיתי. לא משנה מה הבודה יגיד, אל תדאגו, מה שאמיתי לא צריך להגן עליו, כי הוא אמת. ומה שלא אמיתי, מתבהר כלא אמיתי. האני הוא לא קיים. יש תחושה של אני, אבל זאת רק תחושה. זה רעיון, וכמו שאמרתי אתמול, לפעמים זה רעיון מאוד מועיל. היה מאוד מועיל היום כשהיה טקס דנה, שכל אחד ידע לאיזה ארנק לקחת ולא לקחת לארנק של מישהו אחר. יש מועילות רבה בלדעת את הרעיון האני, שזה כמו איזושהי תחושה של סדר וארגון בתוך עולם מאוד כאוטי. אז אהבה מופיעה, שמחה מופיעה, קשר מופיע, וזה, ולמרבה הפלא והיופי, זה פשוט קורה מעצמו. יותר ויותר אנחנו רואים שזה קורה מעצמו, והבחירה מופיעה גם מעצמה, ורעיון העצמי גם מופיע מעצמו. אפשר לראות את זה, אפשר לצחוק, ולפעמים זה מועיל, ומשתמשים בזה, כשאומרים יונתן אנחנו עונים, ששואלים מי, אז אנחנו אומרים, אני, זה בסדר גמור, שאנחנו לא מתבלבלים, שזה רק רעיון מארגן במציאות, אז זה רעיון מארגן מצוין. זה היה לחלק הקל של השאלה. לא, זה גם היה החלק הראשון. כן. אתה רוצה להוסיף את זה משהו? אוקיי. אז השאלה השנייה, האם מדברים בבודהיזם על תודעה קולקטיבית, תודעה של כל הדברים כאחד? הבודהיזם זה דבר מאוד גדול, יש הרבה זרמים בבודהיזם, אני לא מכיר את כולם, לא בקיא בכולם, קראתי לא מזמן, אז התשובה היא לא. הבודה לא דיבר על תודעה קולקטיבית, והוא לא אמר שהכל הוא אחד, הוא גם לא אמר שיש רק תודעה אחת, הוא לא אמר דברים כאלה. ערן קודם הבהיר מאוד יפה, שבודה דיבר על תודעה, אומר, כל דבר מופיע עם המודעות שלו. תודעה של שמיעה, תודעה של זה, מופיע, נעלם, מופיע, נעלם. קראתי לא מזמן שכשבאו קוסמולוגים של התקופה לבודה ואמרו לו, הכל אחד, אז הוא אמר, נכון, זו דעה. אז, והבודה הזהיר, לפעמים ישנה חוויה טרנסנדנטית, חוויה שבה כביכול אנחנו מתמזגים עם הכל, שבה נראה לנו שהכל זה בעצם אחד, וזאת חוויה, וזאת תחושה. וכמו שערן דיבר על זה באחת מהשיחות שלו, הכל תלוי בנקודת הראייה. צורת הראייה מתנה את מה שאנחנו רואים. ולפעמים צורת הראייה היא כזאת שאנחנו רואים שהכל נראה כאחד. ואכן, בצורת הראייה הזאת, הכל נראה כאחד, בצורת ראייה אחרת, זה נראה אחרת. והבודה, שוב, אני מזכיר מה שערן אמר, לא ניסה לתת אמיתות מוחלטות של יש או אין, זה ככה או אחרת. הוא אמר, אחד הדברים שאליי אותי מאוד עוזרים להבין למה הוא מתכוון, כשאתה רואה את ההופעה של הדברים, אתה לא יכול להתכחש לזה שהם מופיעים. כשאתה רואה את ההיעלמות של הדברים, אתה לא יכול להתכחש לזה שהם נעלמים. והתורה של הבודה, התורה שלי הוא אמר, היא באמצע. הם לא קיימים והם לא לא קיימים. הם מופיעים הדדית, כתלות זו בזו. אי אפשר להגיד שהם קיימים, אי אפשר להגיד שהם לא קיימים. מופיע, מתחלף. מופיע, מתחלף. זאת דעה, רן דיבר אתמול על אתמול או ששום, על ההיסוס הגדול של הבודה ללמד כי לא יבינו אותו. הוא אומר, זה כל כך דק. אני מזכיר מה שרן אמר. אנחנו, הדעות שלנו, ואני רואה את זה גם בעקבות השיחה של אתמול, מאוד נוטות לדברים מוחלטים. רגע, אז יש אני או אין אני? אז העולם קיים או לא קיים? אז המודעות קיימת או לא קיימת? הבודה אמר, אני לא מלמד שהדברים קיימים, אני לא מלמד שהדברים לא קיימים. התורה, אני מלמד את התורה שבאמצע. הם מופיעים, הם נעלמים. אי אפשר להגיד שהם קיימים, הם לא קיימים. זה קשה לנו לתפוס, כי המוח שלנו מכוונן לשחור או לבן, ליש או אין. ולכן כשאומרים, אני, זה רק רעיון שמופיע בתודעה, אנחנו ישר אומרים, אז אין אני. וזה דבר מפחיד. לא אמרנו אין אני, אמרנו, אני הוא רעיון. הדברים היקרים לנו יותר בחיים, הרבה מהם הם רעיונות. חופש, הביטוי, זכויות, אדם וכו וכו. זה רעיונות, זה רעיונות מופלאים. או לא, תלוי בנקודת ההשקפה כמובן. אבל זה האמת, הקיום שלהם זה קיום כרעיון. אז להיזהר, לשים לב שאנחנו, שאת הצורך, וזה סוג של תפיסה, אנחנו זקוקים להגיד זה יש או זה אין, וכל מה שבאמצע לא מסתדר לנו. רגע, זה יש או אין? אז עם חקירה, עם עדינות, אנחנו יותר ויותר מתרגלים לזה שיש יותר אפשרויות מכן ולא, וחווים את זה, חווים את הישנו, חווים את הלא ישנו, חווים את המופיע, חווים את הנעלם, וחווים את הכלילות שלא לאחז ביש או באין, וזה מתחיל להתבהר לנו כנכון. זה אנחנו לא צריכים שמישהו יגיד לנו שזה ככה, זה מהדהד, משהו בתוכנו מהדהד, כן, זו דרך בריאה וחופשייה לחיות.
עברה לי המחשבה תוך כדי שיונתן דיבר, ש אנסה עכשיו לזוז לאיזושהי גם שאלה לאיזשהו כיוון אחר, אבל אני בכל זאת כן אתייחס לשאלה דומה בגלל משהו אחר שעולה לי בראש. אני לא הגוף שלי, לא הרגשות שלי, לא המחשבות והרעיונות שלי, כל אלו הם לא שלי, הם רק תופעות טבע שבאה ותופעה טבע שבאה והולכת. אז מה נשאר ממני? מאוד קשור לשאלה הקודמת, נכון? עולה לי איזשהו סיפור די מזוויע למען האמת, שהוא משהו מעולם הזן, על בודידארמה. בודידארמה הוא האיש שאליו מיוחסת העברה של הדארמה צפונה, ולמה שאחר כך הלך והפך לזן, מצפון הודו נדד צפונה יותר. הוא בעצם נקרא הפטריארך הראשון, המורה הגדול הראשון של הזן. והסיפור מספר שבודידארמה, כשהוא הגיע לאן שהגיע, זה כבר אני חושב איפה שסין של היום נמצאת בעצם, הוא התיישב במערה והתבודד ומדץ במשך נדמה לי ששבע שנים. ובשלב מסוים הגיע מישהו שאחר כך לימים יהפוך לפטריארך השני של הזן, ומאוד רצה שהוא ייתן לו טיצ'ינג, אבל בודידארמה לא התייחס אליו, הוא פשוט ישב ומדט מול הקיר. ואז אותו, שאני לא זוכר איך קוראים לו, עוזר, איך? הוינינג? הוינינג? הוינינג. הוינינג, אוקיי. אותו... חתך את היד שלו, קרת את היד שלו, ושם אותה לפניו, נתן לו אותה, ואמר לו, מאסטר, התודעה שלי גואשת, אנא השקט אותה. עשה איזשהו אקט מאוד מאוד חזק כדי להראות את המסירות ואת הרצון שלו לדעת. התודעה שלי גואשת, אנא השקט אותה, התודעה, המחשבות, המודעות, כל הדברים בתוך העולם המנטלי רגשי שאנחנו נוהגים לקרוא להם אני בתוך כך, אנא השקט אותה. אז בודידארמה הסתכל עליו ואמר לו, אין בעיה, תן לי את התודעה שלך ואני אשקיט אותה. הוא אמר לו, אבל אדוני, אני חיפשתי אותה בכל קצוות תבל, אני לא מוצא אותה. הוא אמר לו, הנה, השקטתי אותה בשבילך. איזשהו סוג של סחרור אינסופי שנמצא כאן. ישנו איזשהו גם כן שורה מאוד יפה של צונגפה, מורה מהמסורת הטיבטי, יש לו כתבים מאוד מעניינים, שקורא לזה החוסר האפשרות האולטימטיבי למצוא את האני, למצוא את העצמי. The ultimate unfindability of self. זהו תהליך לא נגמר. לאן שאנחנו לא מסתכלים ושמים את האצבע, כשאנחנו מסתכלים עמוק יותר, אז לא, זה לא מי שאני. ולאט לאט אנחנו גם שמים לב לשכבות יותר ויותר מעודנות, כמו למודעות או להכרה, שבשלב שלבים ראשונים זה יותר מרגיש כמו איזשהו משהו נחבא שבאיזשהו מקום מסתכל ורואה את הדברים, אבל בעצם זה כמו מראות במעלית, שמראה רואה את מראה, רואה את מראה, רואה את מראה. אין סוף תמונות ניבטות אחת מתוך השנייה. אז מה מייחד אותי מבני אנוש אחרים? אני נורא אוהב את השאלה הזאת, כי היא נורא נורא נוגעת במשהו נורא נורא אמיתי שיש בתנועה, בפחד הזה גם שעולה בנו, הפחד שעולה בנו, בתוך המקום הזה של אין איפה לנחות שמגדיר אותי כמשהו אחר, כמשהו מיוחד. והלימוד הזה לא לוקח מאיתנו את הייחוד שישנו בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא קצה נושם של האבולוציה. קצה נושם ומשתנה. כל רגע של חיים הוא מתוך תנאים ונסיבות מאוד מיוחדים שמאפשרים לו להיות. הוא לא זקוק לאיזשהו קיום מהותי מאחוריהם שקיים כשלעצמו. שזה הזהות הבדויה, הרעיון, כמו שיונתן מעלה בתוך הדברים שלו, הרעיון שאנחנו נאחזים בו.
אני בוחר את השאלות הקלות, עכשיו זה מה שיהיה לך אנחנו. תראים את הסיפור על המרצה והנהג? היה פעם סיפור על מרצה אמריקאי שהיה נוסע ופרופסור מדען והיה נוסע והיה מאוד מבוקש והיה נוסע ברחבי ארצות הברית ומנהג שלו מגיע לערים ולכנסים ומרצה בפני מדענים וזה מה שעשה לפרנסתו והיה לו נהג עשה את זה עשרות פעמים מאות פעמים בשנה ויום אחד הם הגיעו לאיזה עיר לאיזה כנס והוא היה נורא, הפרופסור היה נורא עייף, והוא אמר לנהג שלו, תשמע, אתה כבר שנים איתי, אתה מכיר את ההרצאות שלי בעל פה, תעלה אתה על הבמה, תן את ההרצאה במקומי, אני אשב בקהל וינוח. אז הנהג אמר, טוב, האמת, אני באמת מכיר בעל פה את כל ההרצאות שלך. אז הוא עלה לבמה, והתחיל הרצאות. ובאיזשהו שלב, איזה מדען הרים את היד ושאל אותו שאלה, רגע, זה לא בטקסט השאלה. אז הוא אומר, תשמע, זאת שאלה כל כך כל כך פשוטה, שאפילו הנהג שלי יכול לענות עליה.
אז רגע, מה המוסר הסקל? אני הנהג?
ושאני לא לוקח סיכונים, אני מתפוקס מראש לשאלות הקלות. על הסקאלה שבין, לא, אז אין שאלות קשות וקלות, רק שאלות שקל לי לענות עליהן. זה, שלא תבינו, אם בחרתי בזה, יש סימן שזו שאלה לא טובה. או... על הסקאלה שבין השתוקקות ודחייה, כשאין בי לא השתוקקות ולא דחייה, אני מוצאת את עצמי פעמים אפתית ופעמים מרוצה מהרחנה. האפתיות מפחידה אותי. כאילו יש ביכולתה להשתלט עליי, מפחידה, מדכאת, מעציבה, האם עליי פשוט לקבל שזה פעם ככה ופעם ככה? כמובן לקבל, כי זה מה שזה, איך אפשר לא לקבל מה שמופיע? אז כמובן ברגע הנוכחי לקבל, אבל אפתיה בעיניי זה לא סוף פסוק, אפתיה זה עוד הלך רוח. ואם נתבונן היטב באפתיה ונתיידע לאפתיה, נגלה שיש באפתיה איזה סלידה. יש בנו משהו שלא רוצה את ההתנסות הזאת. זה מאוד עדין. אדישות היא לא ניטרלית. ותשימו לב, אנא אל תאמינו לי, תחקרו בהתנסות שלכם, וכשאנחנו אפתים למשהו, יש בנו משהו קטן, אבל... שמספיק ברור שנזהה אותו, שאומר, אני לא רוצה את זה. זה דחייה, בהופעה, בפילטר מאוד עדין של דחייה. זה לא הולך לי פה, זה, אבל זה כזה, לא רוצה. אז פשוט, כשאנחנו מתיידעים לזה, אין איזה כבר כוח להמלל אותנו. זה מאמלל אותנו, זה שולט בנו, כשאנחנו מזדהים עם זה, אנחנו אומרים, זה אני, זה, זה זה, ויש בנו, ואז אנחנו נסחפים בתוך זה, ומאבדים את החופש. אז במקרה הזה, פשוט להתיידע לאפתיה, ולשים לב, אם אפשר לחוש בדחייה שיש בחוסר מוכנות לפגוש, ברצון להתרחק, ברצון לא להיות שם, לא להיות נוכח, לא להיות בקשר.
מה הרעיון של המדיטציה באנו יושבים ומתבוננים במתרחש? מה המטרה? ומה השוני הרעיוני שבינה לבין המדיטציה באנו מתרכזים בנשימה? זה... שאלה זאת מתקשרת לעוד שאלה שהייתה כאן, ש... 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 אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, איזה זאתי? שהתייחסה בכל אופן למקום של בעצם לדימוי של המים הגואשים או האחורים וכיצד אנחנו משקיטים את המים. יש בו מדיטציה איכות מסוימת שהיא איזשהו איכות של איסוף. של מיקוד, שהצד השני של המטבע זה השקטה. בשפה הטכנית, של, כפי שאפשר למצוא בשפה הפאלי, זה נקראת מדיטציית שמטה, ששמטה זה השקטה, הרגעה. כמו שאנחנו שמים לב, התודעה במצב היומיומי שלה היא מאוד מאוד גואשת. אנחנו עכשיו ודאי יכולים לחוות, אחרי כמה ימים של ריטריט, לראות בבירור איזשהו תהליך של ההשקטה שלה. דיין, זה לא אומר, היא לא אמורה להיות אטומה, זה לא שאין בחיים, אבל התגובתיות הבלתי נפסקת, המקום הזה שכל אינפוט שנכנס, מיד מוציא איזושהי תגובה, נחלשת משהו. המדיטציה, שפה כמו שהיא מובד של הריכוז בנשימה, של ההתקרקעות בגוף, זה החלק, התהליך בתוך המדיטציה, שאיתו אנחנו בעצם תמיד נגשים אל האומנות המדיטטיבית, ליצור איזושהי השקטה בתודעה, להרגיע את המים. כאשר ישנו איזשהו מקום, זה לא סוף פסוק בתוך העולם הזה, בתוך העולם של הדרמה. ישנן מדיטציות, אגב, המילה מדיטציה היא מילה מלאכותית, היא מילה שאנחנו, בני המערב, הרזנו בה כל מיני פרקטיקות שקיימות במזרח, שקשורות לאיזושהי עבודה פנימית עם מודעות, עם תשומת לב, עם ריכוז. חלק גדול מהפרקטיקות האלה, כל המשמעות שלהם היא בעצם משמעות של שמטה, שכל הכוונה היא בעצם להתרכז כדי ליצור איזושהי חוויה רגועה. כאן העניין הוא לא הרוגע. הרוגע הוא גם איזשהו צורך בסיסי, וגם איזושהי תופעת לוואי שממשיכה הלאה, כדי לאפשר הסתכלות מאוד מאוד עמוקה, כדי להעמיק את הראייה שלנו של מה בעצם קורה כאן. אם לתת את זה מאוד מאוד איזשהו כיוון, ששיתפתי בזה, דיברנו על זה כמול באחת הקבוצות, ישנו מורה לויפאסנה שבדרך שבה ישנם כל מיני, אבל מורה מסוים, גואנקאג'י, מי שמכיר, בדרך שהוא מלמד ויפאסנה, הוא לא מדבר לעולם על מחשבות, או על להיות ערני למחשבות, או להתבונן במחשבות. יצא לי פעם למצוא איזשהו טקסט לא נפוץ במיוחד, שמישהו שואל אותו שאלות קשות, אם מותר לי להיות קצת שובב, אז בדרך כלל אם תקראו טקסטים עם גוונקה, שואלים אותו שאלות נורא צפויות, את השאלות שבדיוק על הטכניקה ועל הדרך חשיבה הזאת, ושם נשאלות שאלות קצת אחרות, ואז מישהו שואל אותו שם את השאלה, מישהו שכבר יש לו כן הכירות יותר רחבה, ויודע שבעולם הוויפאסנה אפשר, כמו שיונתן דיבר על זה די הרבה, בתוך המקום של ההנחיות מכל מיני זוויות, המקום של להיות ערניים לחשיבה, למחשבות שעוברות. אמר לו, למה אתה לא מלמד את זה? וצריך לך לראות את זה. הוא עונה שם גוונקה תשובה נורא חמודה ונורא יפה. הוא אומר, זה נורא פשוט. הוא אומר, כי בדרך כלל כשאנחנו חושבים שאנחנו מתבוננים במחשבות, אנחנו פשוט חושבים. המקום הזה שער בנו, בתוך כך, אני חושב, אני חושב וחושב על זה וכו', הוא בעצם עוד ועוד ריאקטיביות ועוד ועוד חשיבה. המקום שאיפשהו משתנה בתוך התהליך הזה, בא דרך איזשהו הליך של השקטה, שאותו מבחינה טכנית נקרא לזה, אנחנו עושים דרך המקום של האיסוף, דרך המקום של ההתקרקעות. המקום המאוד משמעותי שאנחנו נותנים לגוף ולנשימה. אבל כשנוצר המקום הזה, זה מאפשר לנו לחקור את התודעה שלנו, להסתכל, והלמידה את התודעה, היא מה שמאפשרת חירות, היא מה שיוצרת בנו תובנות שבאות לידי ביטוי בחיים שלנו, שנותנים לנו עוד ועוד חופש.
אני יכול להתייחס למה שאמרת שגוונקה אמר? אני רוצה להביא נקודת מבט קצת שונה. נקודת ההסכמה היא שאכן זה מאוד מאוד קשה לחמקמק להתבונן במחשבות בגלל האופי המפתה שלהם, אבל אני לא מסכים שכל תשומת, כל מודעות היא גם חשיבה. החשיבה זה הרגל שלנו, זה הרגל מותנה מאוד חזק. מה שאנחנו מודעים אליו, אנחנו חושבים אותו. קחו לדוגמה עכשיו, תעצמו עיניים. שימו לב לשמיעה. מה אתם שומעים? מה אתם שומעים? מישהו שומע מזגן? לא, אתם לא שומעים מזגן. אתם שומעים אנחנו חושבים מזגן. אוקיי? אתם רואים את ההבדל? אין צליל מזגן, אבל הצליל מזוהה אצלנו, ואנחנו חושבים, זה בטח המזגן. אז אנחנו חושבים על מזגן, אבל השמיעה היא של משהו כזה, אוקיי? מאוד קשה להגיד מה זה, אבל יש בהחלט שמיעה. אז יש לנו נטייה למלל ולחשוב על מה שמודע, מה שנודע, עכשיו מוסיפים על זה מילים, וההנחיות של המדיטציה הם פשוט להיות, לנוח בשערי החושים ולהיות, שמיעה, שמיעה, מה משמע? שמע שמיעה, שמיעים צלילים. כל מעבר לזה זה רק מילים וחשיבה, אבל החוויה של שמיעה, המודעות לשמיעה, שמה אין... אין דיסטורשן, אין שמה עיוות. אז זה באמת תרגול שאנחנו מתרגלים, וזה לוקח זמן עד שמתיימנים להיות פשוט עם מה שמופיע, מבלי לחשוב על זה יותר מדי. בימים האחרונים אני מרגיש העמקה בתרגול המתבטאת בתחושה בתחושה מאוד ריקה, כאילו או באמת אין לשום דבר משמעות, משהו המזכיר ניהיליזם, אבל ריק יותר. מדי פעם תחושה זו מעציבה אותי, אבל אז גם העצב מתפוגג לריק. יש בי חשש מסוים מעצמי במצב זה, מצב עם ניחוח מאוד בודד, עזוב ונטוש, ואינני יודע מה לעשות עם הריק, עם הריק. כיצד יקבלו אותי החיים בחזרה. לפעמים זה קורה. לפעמים אנחנו, התרגול שלנו צולל, ואנחנו רואים שכל דבר שאנחנו שמים לב אליו מתפוגד, מתחלף למשהו אחר, ואין במה להיחס, והריק הזה, הריק הזה, נראה מאוד מפחיד, כי זאת טריטוריה לא מוכרה. אנחנו רגילים, הורגלנו, וזה נראה לנו החיים, כשיש הרבה פעילות, כשיש הרבה אקשן, וכשהזהות נורא ברורה. זה זה, זה אני, זה אתה. ואכן, החוויה, וזה מתואר גם בכתבים, זאת אומרת, אין פה שום דבר שאנחנו ממציאים, זה לא שמישהו חווה משהו שלא נחווה מראש, לא נחווה אף פעם, מתארים את הצלילה הזאת ואת התופעה הזאת של אין על מה, אין במה להיאחז, אין לא בעצמי ולא באובייקטים. אבל עדיין יש תודעה שמודעת. ושוב, אם אנחנו סומכים פשוט על הידיעה של מה שמופיע, יש עדיין ידיעה. יש ידיעה של ריק, יש ידיעה של עצב, יש ידיעה של אובדן, יש ידיעה של חשש, מתואר פה מאוד יפה, רגשות שעולים. אני לא יודע אם הרגשות האלה הם תוך כדי או בהתבוננות אחרי, אבל עצב, תחושת בדידות, עזיבות, נטישות, אז פשוט להתיידע למה שיש. להתיידע, וככל שאנחנו מתרגלים, אנחנו רואים שגם זה משתנה. גם זה מתפוגג, ובתנאים ונסיבות של ריכוז ותשומת לב, המציאות, הפרספקטיבה משתנה, והדברים נראים אחרת, מתחלפים במהירות, או מפסיקים להופיע ברגע שאנחנו מתבוננים במשהו והוא נעלם, מתבוננים ברגע שהוא נעלם, מתבוננים בתחושה הנעלמת, מתבוננים בנשימה. אבל אנחנו עומדים לסמוך על זה. יש משהו שזה קורה פעם שנייה ושלישית, אפשר לסמוך על זה, וזה לא סוף הדבר, אלא זה רק עוד נקודת פרספקטיבה על הדברים שיכולה ללמד אותנו, שבאמת הדברים הם תלויי פרספקטיבה, תלויים בנקודת ההתבוננות שיש, בנקודת ההסתכלות הספציפית, בנקודת הסתכלות רגילה, גסה, הדברים נראים, אכן הם קיימים, אכן זה נראה קיים. וכשמתבוננים ויש יותר ריכוז, ובעיקר יש פחות היאחזות, כאשר התודעה פחות נוטה להיאחז, היא פחות נוטה להמציא דברים. נוצרת פחות מציאות, נראית פחות מציאות, והמציאות מתפוגגת, כי שוב, הדברים תלויים ביחזות. היחזות, כתוצאה מהיחזות, הדברים נחווים, וכשיש פחות היחזות בתודעה, הדברים מופיעים ומתפוגגים. ושוב, זה לא שזה נכון, וזה לא נכון, זה ככה, וזה ככה. כשיש היחזות, יש הרבה עולם. כשאין היחזות, מופיע פחות עולם. מופיע פחות סלף, מופיע פחות אובייקטים. ישנה יותר חוויה של ריק, ואנחנו לומדים שהכל תלוי בנקודת ההסתכלות, תלוי בנקודת המבט, ואנחנו לומדים את הריקוד המופלא הזה, בין היש והאין. ואני רוצה להתייחס למשפט האחרון, איך החיים יקבלו אותי. אני לא יודע למה הכוונה, אבל היה רגע אחד שאנחנו היינו נפרדים מהחיים? יש מקום אחד שבו החיים נפסקים ויונתן מתחיל? תשימו לב, זה נקודת מבט. הנה החיים, והנה אני, ואני לוקח חלק מהחיים. פה אין חיים, זה לא חיים, זה יונתן. זו תחושה מאוד מבודדת, זו תחושה מאוד מפחידה. וואו, יונתן צריך להשתלב בחיים. יונתן צריך לעשות משהו. זה נורא מפחיד לחשוב ככה. אבל כשאנחנו משנים את נקודת המבט, או כשנקודת המבט משתנה, מתברר שהחיים וזה, זה אותו דבר. זה אותה תופעה, זה אותו... אין רגע אחד שזה לא חלק מהחיים. אז מי מקבל את מי? איפה מתחילה הקבלה? איפה מתחילה הנתינה? איפה החיים אם לא כאן? סליחה? אוקיי, אוקיי, כן.
התחושה שעולה לי פה מתוך השאלה, תוכה ההרגשה של הניהיליזם גם מחזירה אותי קודם אל המילה, תחושה של אפתיות שעולה, וזה מאיזושהי זווית אחרת, זה מעלה לי שתי מילים, בעצם שלוש. הזוג הראשון זה דרך אמצע, כמו שיונתן דיבר קודם. הבודה שוב ושוב הפנה את זה, הצביע על זה שהלימוד שמשהו מלמד הוא בעצם דרך אמצע. ובתוך כך, אחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים יכולים לשים לב תוך כדי התרגול, הוא שאנחנו מתוך איזושהי הבנה ומתוך איזושהי אחיזה בדרך שבה אנחנו מבינים את הדברים, אנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו מקום שהוא לא כל כך מאוזן. למשל, מקום מאוד אופייני, היום היו כמה שיחות אישיות שנגעו שם, ואולי מקום של אפתיות נוגע שם, שישנו משהו בלימוד הזה שמאוד מצביע על הערך של לנשום רגע מתוך הדברים ולראות אותם, וזה בקלות יוצר איזושהי תחושה של התרחקות מסוימת או התבוננות, ו לאו דווקא מילים שבדיוק אנחנו השתמשנו בהם ככה, אבל זה באופן מאוד טבעי עולה. יחד עם זאת, כשנוצר אולי איזשהו ריחוק מסוים שמאפשר לנו לראות את הדברים, אנחנו יכולים להבחין שהריחוק הוא ריחוק, ואז זה איזשהו מקום שקורא לנו בעצם להתקרב. היה זה דוגן, עוד מאסטר של זן, שאמר שהערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. אז המקום שמאוד מאוד מחפש את דרך האמצע בדרך שבה אנחנו מתרגלים, ולא רק בדרך שבה אנחנו מתרגלים, וכאן המילה אחרת שאלתה לי, מקום של יצירתיות, שאם אנחנו רואים, פוגשים שהדרך שבה התרגול כמו נתקע לנו או לא עובד לנו, לחפש דרכים יצירתיות, ולפעמים צריך כמו להחליף תקליט, לעשות, להתמקד באיזושהי פעילות אחרת שמחזירה בנו איזושהי אנרגיה של משובבות חיים, של איזשהו קונטקט, ואז מחדש בעצם לבדוק מה הדברים האלה אומרים. כי לפעמים כל מיני לחישות שכאלה לנו, הן פשוט אומרות לנו, הם תמרורים על הדרך, לחפש את הדרך, לדייק. יש עוד כוח לעוד איזה שאלה או שתיים, איך אתם?
אחרי, אתם צריכים לשבת, בטח שהם עדיפים.
אשמח אם תוכלו להגיד כמה מילים על איך הדרמה מתייחסת לזוגיות. זה קל. בהיעדר המילה שלי ובכלל. אני יודע מי שאל את השאלה הזאת, כי כתוב פה, אבל אני לא אגיד לכם אם זאת תמרה. זאת לא. האם תוכלו לדבר קצת על אנרגיה זכרית נקבית, זכר נקבה? כל מה שתרצו להגיד על העניין. מה, זה נותן חופש. אני אתחיל אולי דווקא מהשאלה השנייה. באיזשהו אופן, אני חושב שאפשר לראות משהו שמתרחש תוך כדי התרגול המדיטטיבי, כאיזשהו הבאה של איזון בין האנרגיות שאנחנו ככה נוהגים לדבר עליהן, אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. ישנו איזושהי תנועה שמאוד כמו קוראת לנו לכאן, מעמידה אותנו על מקומנו. אנרגיה להיות נוכחים, האנרגיה שבאה בגוף לידי ביטוי בכך, ובו בזמן, כמו שאנחנו מנסים מאז תחילת הדרך מאוד להדגיש, וזה אגב מאוד מאוד אופייני לדרך שמלמדים יותר דרמה אצלנו, מי שמכם יצא לו לפגוש דרמה במזרח, בארצות המזרח, בהודו או בתאילנד, הדרמה שם היא ניתנת הרבה יותר ככה. אין שם כל כך דיבורים רחרוכים כאלה כמו שאנחנו מדברים. לא שאין את המקום של החמלה, אבל ממש בדרך של איך אנחנו רואים את החוויה שלנו וכולי, הדגש הכל כך גדול שניתן, הוא לא באותו מינון כמו שניתן כאן, בתוך ההתנסויות הזמנים והשנים שלי שם. באיזשהו מקום, דרך שאפשר לראות את זה, היא קשורה אולי לזה הייתה כאן קודם שאלה שנגעה למיינד הקולקטיבי. אז שהמיינד הקולקטיבי, התרבות שם, יש בה משהו שהוא יותר easy going, שנטי, מה שאנחנו קוראים, ופחות אמביציוזי. כל מי שיצא לו להזמין כוס צ'אי בהודו, למשל, מכירים את המקום הזה. לעומת זאת, בתרבות שלנו, אנחנו הרי מתיישבים על הקרית, ויש בפנים איזה משהו, נו יאללה יאללה, תגיד מה לעשות, אני פה. זה היה לי נורא מעניין, לפני הרבה מאוד שנים, במרכז בנפאל, ששירתתי בו, מרכז של גואנקה, שירתתי, והתבקשתי על ידי עוזר המורה, לשבת לידו ולשכוח עיניים ולראות את המודדים, אם מישהו לא מודד, לעשות לו איזה. זה לא משנה שלא עשיתי שום דבר, ולא ניגשתי לאף אחד, אבל זו הייתה ההזדמנות הראשונה שלי לראות מהזווית הזאת, לראות את כולם, לא כמו שאתם מסתכלים מאחורה ורואים מהגב ולא רואים את העיניים הנפקחות וכו'. ואז היה שם קטע נורא מעניין, היו שם משהו כמו 60 איש, כמעט כולם נפאלים, ושלושה מערבים. יש שם איזה קטע שהוא אומר, שם רמקולים כאלה גדולים, המורה גואנקה הוא בכלל לא נמצא, הוא מדבר מהקלטה, ומהרמקולים יש לו קול עמוק כזה, הוא אומר, be like a god. תשימו לב שאתם שמים לב לכל נשים, הוא אומר את זה באנגלית, כן? ואיך שהוא אומר את המילים האלה, be like a god, שלושת המערבים, וכל הנפאלים, והם כולם מדברים אנגלית, זה ריטריט באנגלית, כולם יושבים ככה, בסדר. המקום הזה בתוך כך, בתוך המדיטציה, אנחנו כל הזמן בעצם משחקים בעצם באיזון האנרגטי הזה בין זכר לנקבה. אז מה אתם שואלים, אז מה עושים עם זה בבית? אז מה עם המים בתוך הזוגיות? הדבר הכי, הכי כן ואותנטי שעולה לי לומר, היא בואו ותראו. כי הדרך שבה זה בא לידי ביטוי, היא הרבה פעמים גם יותר פשוטה, וגם הרבה יותר מסתורית מאיך שאנחנו חושבים שזה יכול לבוא לידי ביטוי. אפשר לשים בצד את המקום של מחשבות, למשל, על שלי או לא שלי וכיוצא באלה, וכמובן שהתובנות שאנחנו מנסים לפתח לגבי מקום של היאחזות, לגבי מקום של האני, הוא לא איזשהו איסור, כמו שיונתן שב ואומר, בשימוש במילים האלה, או במחשבות, או בהתייחסויות האלה. זה משהו מאוד מאוד אותנטי, ויומיומי שנמצא שם. המקום של העמקה של התובנות דווקא עם עצמנו במרכאות כפולות, בא לידי ביטוי יותר ויותר בתוך המפגש עם אחרים, בתוך מפגש בכלל ובתוך מפגש זוגי בפרט. וגם עם מקומות שאפילו לא נוגעים לשם בכלל. אם רק ניקח למשל את המקום של המיינדפולנס, של תשומת הלב שמתפתחת, וההכרה שעולה בנו באופן בלתי נמנע. וככל שאנחנו מתאמנים זה קורה ויותר ויותר, בתוך רגעים הערנות למה שקורה בהם, הערנות לכעס, כשכעס עולה, לא שתי דקות אחר כך, ואז אני לא שם לב לרגשות האשמה שעולים בי אז ובונים עוד, אלא בתוך הרגע שישנו שזה מה שנוכח. התחושה של קנאה. התחושה שלי שלי. לא לבטל אותה, לא למחוק אותה. הדרך הזו תמיד מתחילה מכאן. האמת שבה הוא האותנטיות שבה, להיות באותנטי עם, עם מה שנוכח ומה אני חווה. אבל לזה יש משמעות אדירה שמשליחה הרבה יותר מאשר הרעיונות על שלי. להגיד, לא, בעצם לא, את לא שלי, את של עצמך. איפה זה באמת פוגש אותי?
טוב, אז בוא נשב דקה בשקט.